צהריים טובים אחי וראה, אנחנו לומדים מהשילוח לפרשת תרומה. הקדמה לתורה הראשונה. קצת דיברנו על זה גם בשבוע שעבר. התפיסה שלנו, את עצמנו, שאנחנו, בטח היום, שדברים בקצב יותר מהיר, שיש כאילו אותי, אני, יש לי רכוש, והרכוש שלי הוא... משהו כזה מתחלף אולי, אני יודע, אני היום פה, מחר שם, קונה, מחליף, חולצה, רכב וכו'. בחסידות, מייחסים לרכוש של האדם, מייחסים לו שייכות לאדם עצמו. כלומר, אם רכוש של אדם הזיק, כגון שור, חמור, שזה כאילו ישות עצמאית, זה לא, זה קשור אליך. נכון, קצת אומרים לפי הכלב של ה... לפי הכלב שאתה בוחר, אתה מבין, לפי הכלב הזה בעלים, נכון? אם זה כלב כזה טוב, זה גם הבעלים, אם זה פיטבול כזה עצבני, אז אתה מבין שיש פה איזה משהו שצריך תיקון. אז סוגיה, כל הסוגיה של הרכוש שלנו, ואיך הוא מגיב לנו, והאם הוא עובד או לא עובד, מתקלקל או לא מתקלקל, האם אנחנו, האם הוא מזיק, הוא מביא ברכה, תודה רבה. ברוך אתה, אדוני אלוהינו מלך העולם שהכל נהיה בדברו. זה חתיכת אירוע. אתם יודעים שבהלכה נפסק שגרמה בניזקין פטור. כלומר, גם אם קרה נזק בגרמה, גרמה הכוונה בצורה עקיפה, על ידי רכוש שלי בצורה עקיפה, פטור, אבל המילה פטור היא קצת מטעה, כתוב, פטור מדיני האדם וחייב בדין השמיים. כאילו בעצם אומרים, תקשיב, באמת אתה חייב, רק אין לנו כוח בבית הדין לחייב אותך. אבל אם אתה רוצה לתת יד השמיים, אז מן הראוי שתשלם. זה פותח חתיכת אירוע, אנחנו לא רק אחראים על עצמנו, שזה כבר תיק כבד מאוד, עוד לא גמרנו לתושש מהלידה, כבר אנחנו צריכים להיות אחראים על עצמנו. אנחנו גם אחראים על הרכוש שלנו, ולא רק על הרכוש שלנו כשאנחנו מחזיקים אותו ביד, כמו רכב, זה ברור, אם אדם נוהג ברכב, אלא גם על הרכוש שלנו שהוא לא... לא, אנחנו לא מנהלים אותו, ולא זה, השור, החמור, העץ שלו, וקרתה איזושהי חלילה, 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 זה תקלה מהרכוש, זה אירוע שלך. ככה פרשת משפטים, זה מה שזה, זה דיברנו שבוע שעבר. ולכן אומר מהשילוח, כשעם ישראל קיבלו את הסטנדרט הזה, חלשה דעתם. איך? איך נצליח להשגיח שלא ייגרם נזק מהרכוש שלנו? וידבר השם למשה למור, ייקחו לי תרומה, זה שאמר הכתוב, כה אמר השם יוצר הארץ ובורא, נכון, נותן נשמה לעם מעליה ורוח להולכים בה, לא תוהו ברע לשבת יצרה, להיות. כי, מה קורה ישראל? איזה כיף. להיות, כי בפרשת יתרו, כאשר שמעו, אין מספיק דפים, אז אולי תסתכלו, אולי יש פה אחד, יש פה, כן. להיות כי בפרשת יתרו, כאשר שמעו ישראל את עשרת הדיברות, היה נקל ביניהם לקיימם, מאחר שהמצוות הללו תלויים במעשה האדם, סבבה, לא תרצח, קובל עליי, לא תגנוב גם, או קבל את אביך ותימך, זורם, כאילו, בסדר, אפילו לא תחמוד, שהגמרא אומרת שלא תחמוד זה קצת קשה, אבל בכל אופן, אם אדם מתרגל, אתם יודעים מה זה אגב, רק מה זה לא תחמוד, שאני אשר כאן, מה זה לא תחמוד? אם אני רואה עכשיו איזה, הנה, את הכובע היפה, אז אני אומר, אוי, אני גם רוצה כזה כובע. עברתי על לא תחמוד? לא. לא תחמוד זה אם אני רואה את הדבר הזה, ואני לוחץ עליך, תמכור לי אותו בכסף, לא, בלי כסף, זה גניבה. נו, תמכור לי, מה אכפת לך? ובסוף אתה נותן לי את זה, כאילו, לא נעים לך, ואתה נותן לי. אז עובר על לא תחמוד. לענייננו, אם אדם נכנס לחנות, והוא מתחיל ללחוץ על המוכר שעשה לו הנחה, יותר מדי, עלול לעבור על לא תחמוד. אתה כאילו חומד את ה... את החפץ, אתה רואה שאתה רוצה לקנות, ואז אתה לא רוצה, אתה לא תגנוב אותו, אתה רוצה לשלם עליו. אתה רוצה אותו במחיר יותר מוזל, אתה מתחיל ללחוץ, נו, תמכור לי, מחפת לך, יש כאלה עושים את זה, עוברים על זה באתרוגים. אז השאלה, עד כמה זה נחשב מסר מתן לגיטימי, ומאיפה תעובר את הגבול? נדמה לי שבשם רב חיים כנס קוראים שלוש פעמים. אתה יכול לבקש הנחה שלוש פעמים, תעשה לי הנחה. לא. נו, אולי בכל זאת לא. נו, מה אתה, אם שלוש פעמים מוכר מסרב, או שתקנה, שלא תקנה. אבל בלי... שלא יהיה לו תחמוד. טוב? אבל זה גם אפשרי, אם אדם מתרגל, שמה שלא שלי, אז אני לא, אסור לי ללחוץ על בן אדם, אתה רוצה, לך תקנה, אתה לא רוצה, אל תקנה, סבבה, זה תחת המעשים שלנו. אך אחר כך, כאשר נאמר להם פרשת משפטים, היינו שרצון השם יתברך הוא, שיתפשט קדושתו ועבודתו בליבות ישראל, עד שיתפשט גם על הקניינים השייכים לאדם, שלא יוכלו לעשות דבר שלא כדת. מה? בפרשת משפטים, השור, החמור, וזה, כי... כן, אם השור שלי נגח, התורה אומרת שאני חייב. למה שאני חייב? שיש שור מועד, שיש שור אלף. מה זה משנה? זה לא אני, זה השור שלי. מה אנחנו יודעים עכשיו? חסידות. אז בסדר, אז כאילו עם ישראל, זה רף מאוד מאוד גבוה, איך אנחנו יכולים לעמוד בסטנדרט הזה, של להשגיח על הרכוש. נכון, יש סיפורי כל הסוח חכמנו כאלו, שהחמור של רבי פנחס בן יאיר, הוא היה שומר שבת, והעיזים של זה לא אכלו אותה מהגזל, וכאילו, נכון, אפילו לא רק על, לא רק על, על, על חי, גם על צומח. רבי שמעון צמח לו חרוב, וכן זה הדרך, נכון? כאילו, הוא... כתוב שצדיקים, הקדוש ברוך הוא לא מזמן את הקלה על ידם, אם יש איזה משהו לא כשר, אז הם, כאילו, הם ישימו לב לדבר הזה, הם לא, נכון? כאילו, מתחילה פה איזו השפעה סביבתית. התורה מצפה מאיתנו שהסביבה שלנו גם תהיה מושפעת מאיתנו. בעיה? איך עושים את זה? הייתה, עד שהתפסק על הקניינים השייכים לאדם, יוכלו לעשות דבר שלא כדת, כמו שנתבהר בפרשת משפטים, שזה הדיבור שלמדנו שבוע שעבר. ועל ידי כך היה צעקה בלב ישראל, איך אפשר להזדקך לב האדם כך? זה משימה לצדיקים. התורה נתנה את זה לכולנו. שכל כך אנחנו נהיה מנוקים ומזוכחים, שגם הרכוש שלנו לא יעיז לעשות משהו נגד רצון השם יתברך. שהשור לא יעיז לנגוח, לא תם ולא מועד. איך עושים את זה? ואז על ידי זה נתן השם יתברך עצה להם בזו הסדרה, הסדרה זה הפרשה, ויקחו לי תרומה, זהב, הכסף ונחושת. כן? מה, תכף נבין מה העצה. ואיתה בזוהר הקדוש, הוא נגד יסודות הנמצאים באדם, והוא שימסור האדם כל יסודותיו וכוחותיו להשם יתברך, שהוא ישלוט בהם כרצונו יתברך. וממילא יהיו כל קנייניו טובים, ולא יגיע מהם שום איזה. זה אירוע, עצת העצות. כלומר, אם אדם אומר ככה, אני הבעלים, אני יש לי בית, יש לי רכוש, יש לי זה, אני צריך להשגיח על זה ועל זה ועל זה ועל זה. אז מי יכול? אבל אם אדם אומר, הקדוש ברוך הוא, זה הכל שלך. אני מוסר את זה לך. מוסר את זה לך. אני אגיד לך אפילו יותר מזה, גם הילדים שלי הם שלך. הפקדת אותם אצלי, אבל הם הילדים שלך. הקדוש ברוך הוא, אתה... אביהם של ילדים, נכון? זה לא קל, כי אדם אוהב שיהיה לו כאילו, אני הבעל הבית פה. הוא הבעל הבית, הקדוש ברוך הוא זה שלך, הבית שלי הוא של, של הקדוש ברוך הוא. הכל שלו, הכל ממנו, נכון? חלק מהמשפט שכשאומרים אותו, לי בטח וגם לאחרים, אז אני ככה, זה מגיע לך, אתם מכירים? אתה מגיע לך, זה לא מגיע כלום, הכל של הקדוש ברוך הוא. לא מגיע שום דבר. אז אתה מוסר את זה לקדוש ברוך הוא. עושים את זה לקדוש ברוך הוא. אז הוא מנהל את זה, ואז זה שלו. לא, למסור את ה... עכשיו, איך עושים את זה? מה הפרקטיקה? אז אני אגיד לכם, דעתי הוא מכוון לזה, אבל אני אגיד לכם את הפרקטיקה הזאת, זה גם יהיה לעילוי נשמת חמיש, היום יש לו את ההזכרה שלו, אהרון דוד בן שרה. ויקחו לי תרומה, הכוונה שאתה מקבל איזה משהו, קנית חולצה חדשה. חולצה. של מי? שלך או של הקדוש ברוך הוא? אם היא שלי, אני אלבש אותה מיד, מתי שבא לי. אם היא של הקדוש ברוך הוא, אני אחכה ללבוש אותה לכבודו. כבודו. כבוד שבת, ראש חודש, איזה משהו, בסדר? זה כאילו, קניתי בית. גם קונה בית. בית. אוקיי, מה קורה בבית? מה... דבר ראשון שאתה עושה בבית, שאתה נכנס, אתה מזוזה, אמונה בהשם מתברך, עושה לימוד, עושה ברכה, עושה איזה תפילה, עושה מצווה, נכון? ברגע שלוקחים, או הזכרתי לכם את חמי, אז זה למדתי ממנו, רכב זה דבר שלא קונים כל יום, וכן על זה הדרך, אבל בכל אופן שקונים רכב, נסיעה ראשונה, להשם יתברך. מצווה, תבחר את המצווה, כי ביקור חולים, כיבוד הורים, לעשות איזה גמח, האוטו של הקדוש ברוך הוא, אני פה רק משתמש בזה, קודם כל, כשקובעים את הדבר הזה, אנחנו יודעים, דווקא רכב זה דוגמה טובה, גם כשנוהגים בזהירות, ואני מברך את כולנו שננהג בזהירות, כמה פעמים הקדוש ברוך הוא הציל אותנו משטויות שעשינו? סתם, מאיזה ריחוף, מאיזה... לא שמנו לב. יכול לקרוא דבר כזה, אני משתדל לנהוג זהיר. משתדל לנהוג זהיר. מאוד, אבל לפעמים אתה לא שם לב, סתם, הגעת לזה צומת, התבלבלת ברמזור, לפעמים יש צמתים כאלה שאתה רואה ירוק, ובעצם לך יש אדום, אתה... זה, פתאום אתה מתחיל לנסוע, פתאום הקדוש ברוך הוא הציל אותך, מישהו צופר לך, מסמן לך, ואתה... זה הכל קשור לאירוע הזה. לקחת את התרומה, את הראשית, נכון? לכן גם, גם עם הילדים, הרבה פעמים כשמכניסים אותם לתלמוד תורה, זה הכל כאילו ראשית, ואם הם מלקקים את האותיות וכו', נכון? כאילו מוסרים אותם לקדוש ברוך הוא. כשאדם מוסר את היסודות לקדוש ברוך הוא, זה משפיע על כך שהרכוש יתחיל להיות מושפע. אז על זה נתן השם יתברך יצא להם בזוהר הסדרה, ויקחו לי תרומה, זהב וכסף ונחושת, ואית בזוהר הקדוש, שהוא נגד היסודות הנמצאים באדם, והוא שימסור האדם כל יסודותיו וכוחותיו להשם יתברך, שהוא ישלוט בהם כרצונו יתברך. זה גם תפילה, הקדוש ברוך הוא זה שלך, אם זה טוב, אז אם זה לא טוב, אז תיקח את זה, אני לא, כאילו, ממש למסור את זה. ממילא היו כל כעניינים טובים ולא יגיע בהם שום מזק, וכעניין הזה נתפרש בזוהר על הפסוק, אשרי אדם לא יחשוב השם לא אבון, ואין ברוחו רמייה. מה זה הפסוק הזה? אשרי אדם שהקדוש ברוך הוא לא מחשיב לו את האבונות, כולנו רוצים להיות בסטטוס הזה, נכון? אז הוא מסביר, והוא, כשאין הרוח חיים שלו נוטה לשום צד, רק לרצון השם יתברך. אני רוצה להסביר לכם מה הכוונה. תראו, לכל אחד מאיתנו יש לנו מוטיבציות, בסדר? יש לנו מוטיבציות, אנחנו רוצים שיהיה משהו שקשור אליי. בסדר, זה לגיטימי. אבל כשאדם אומר עצמו, הדבר המרכזי שאני רוצה זה רצון השם יתברך. ואם רצון השם יתברך הוא שזה יהיה, אז אני אשמח שזה יהיה. אבל אם רצון השם יתברך שזה לא יהיה, אז אני גם אשמח, זה נקרא אצל הבעל שם טוב מידת ההשתוות. שיוויתי השם לנגדי תמיד. העיקר שזה עם הקדוש ברוך הוא. אם זה טוב או לא טוב, אני אתן לכם את הדוגמה אולי הכי מופלאה בדבר הזה. זה דוגמה בלתי רגילה. היא מופיעה, כדאי לקרוא את כל ההקדמות, אבל זה הקדמה שמאוד כדאי לקרוא. הקדמת הדרכי משה. הקדמת הדרכי משה לרבנו הרמ"א, רבי משה איסרליש. רבנו הרמ"א כותב בהקדמה שלו, זה קשור גם לפורים, תכף תבינו למה. שהוא התחיל לחבר את הספר דרכי משה. דרכי משה זה בעצם לקחת את הטור, ולכתוב עליו את כל המקורות, ובהרחבה וכל זה. והוא כותב, הוא היה צעיר לימים, אולי הוא היה בן 20, כשהוא התחיל לכתוב, זה היה גאון עצום. התחיל לכתוב את זה והשקיע בזה, מה זה? ימה ולילותיו, זה כן, היה להם, גם להם היה להם בטח לפטופים, והיה להם פרויקט השוט, נכון? הכל בכתב יד עם נרות. בחורף והכל כפו וכל זה. והוא כותב, הוא כותב בהקדמה. והגיע תור אסתר, תור אסתר בתביחי, אבל כותב, והגיע תור אסתר, איסור ויתר, כלומר הוא כבר כתב על אורח חיים, ועל עוד אורח חיים, ועל בן עזר, והתחיל להגיע ליורה דעה, תור אסתר, איסור ויתר, באה לו שמועה. מה השמועה? שיש חכם ספרדי, זקן ממנו בעשרות שנים, שגר בצפת וכותב בדיוק אותו ספר. אותו דבר. אז בתחלה הוא ניבל, ככה הוא כותב. בתחלה הוא ניבל, הוא כאילו, מה, עמלי לריק ולבעלה? סתם עבדתי. אבל אז מה הוא עשה? הוא שאל את עצמו מה שאומר מהשילוח. אם זה כאילו, נגיד, אם זה היה באקדמיה ואתה כותב דוקטורט, ופתאום אתה שומע שמישהו עושה דוקטורט על אותו נושא, אז מה תעשה? תכתוב יותר מהר. תכתוב יותר מהר, להשיג אותו. אני אגיש לפניו, שנתקע אותו, נכון? זה כאילו ה... הוא, הרמו, שאל את עצמו, מה רצון השם יתברך? אז הוא אמר, החכם הספרדי הזה, א', הוא זקן ממני. וכבר כתב, רבי יוסף קארו, כדי לכתוב את הבית יוסף, לפני כן כתב פירוש על כל הרמב״ם, כסף משנה, אמר על כל הרמב״ם, בסדר? על זה, ועכשיו הוא כותב על זה. ודבר שני, הוא בארץ ישראל, בצפת, זכות ארץ ישראל. אז הרי מה הפסיק לכתוב את הספר שלו? ולא רק שהוא הפסיק, אלא הוא מסר את כל מה שהוא כתב, כשיצא השולחן ערוך, הוא אמר לו, תקשיב, כדי שהספר שלך יהיה יותר שלם, בוא תוסיף את ההערות של המנהגים שלנו. אז הוא שלח לו, ואז השולחן ערוך הוסיף את ההערות הרמ"א וכו', ואחרי שיצא בית יוסף, והשולחן ערוך עם הרמ"א, רק אז הוא פרסם את דרכי משה. בסדר? זה מה שקורה כשאתה שואל את עצמך, לא מה אני רוצה. מה? הרמ"א נפטר בגיל מאוד צעיר. ככה אומרים, כי הוא נפטר בגיל 33. ככה אומרים, שנפטר בגיל 33. נפטר בגיל 33 בלג בעומר. בשנת אלפים למד ג' משהו כזה. יש שם איזה משחק עם לג. נפטר צעיר. התחתנו צעירים, כן, נפטר צעיר אבל. אז אתם מבינים איזה שינוי זה קורה? לא מה אני רוצה שיקרה, אלא מה הקדוש ברוך הוא רוצה שיקרה. מה, מי, מי, מי כאן במרכז? ואז המצליח, ככה הוא אומר. מה זה אשרי האדם, אין ברוחו רמייה? זה לא רמייה שהוא חליל הרמי, אלא רמייה כשאין הרוח חיים שלא נוטה לשום צד, רק לרצון השם יתברך. אגב, גם תדעו לכם שהרב אליהו היה אותו סיפור. הרב מרדכי אליהו זכר צדיק לברכה כתב ספר קיצור הבן איש חי, כמו קיצור שולחן ערוך של הרב גנץ פריד, הוא כתב קיצור הבן איש חי. והוא הלך והראה את זה לרב סלמן מוצפי, אבא של הרב מוצפי, הרב בן ציון, והוא הסתכל, אמר לו, יפה מאוד, יפה מאוד. אבל אם תפרסם את זה, אנשים יקראו את זה ויעזבו את הבן איש חי. אז הוא גנס את הספר. לא משנה כמה הוא עבד עליו. הוא גנס את הספר. מה אני רוצה שהשם שלי יתפרסם? אני רוצה שהקדוש ברוך הוא יהיה נחת. שבמקומי יקראו את הבן איש חי, במקום לקרוא את הבן, יקראו אותי בשום פנים ואופן. גנס את הספר. אחר כך לימים הוא הוציא את ההערות, חלק מההערות הספר הזה, הוא לקח את השולחן ערוך של הרב גנץ פריד, והוסיף לו הערות. הוא אמר, זה בסדר, זה מותר. זה כאילו כבר, ספר יצא, אני רק מוסיף עליו הערות. בסדר? כלומר, היכולת של האדם לבטל, דבר גדול מאוד שהוא עשה, עוצמתי, להשקיע וכל זה, ולהגיד, אוקיי, אם זה לא כרצון השם יתברך, אני מבטל את זה. זה אירוע. והוא, כשאין הרוח חיים שלו נוטה לשום צעד, רק כרצון השם יתברך, ואם אמר האדם, איך אפשר לזכר לי בו כל כך, אז זה נאמר, לא טוב ברעה, היינו, שאין השם יתברך חפש של ליבו שאדם יפחד. לא, מחסים שזה אימה, וכל זה אימה, כל בסדר. תהפוך את הקדוש ברוך הוא לשותף שלך. זה עוד השותף שלך. זה ברוך הוא, אני, בוא, זה שלך. שלך. אני אומר את זה במיוחד גם על ה... על, על, על ילדים. אני אומר, קדוש ברוך הוא, תראה, הילדים האלה שאתה הפקעת הזה, מה, ילדים שלי, ילדים שלך, זה כאילו, אני, אתה, תשגיח עליהם, תשמור עליהם, ואז זה ברוך השם רואה. מי שחושב שהוא הצליח בחינוך הילדים כי הוא עשה משהו, לא מין דקה וחצי בחינוך ילדים, אני חושב. נכון, זה כל השם יתברך, ככל שיותר מתפללים עליהם, זה יותר טוב. וזה גם כן הפירוש, לא אמרתי, לזרע יעקב, תוהו בקשוני. כלומר, הקדוש ברוך הוא לא בא להפחיד אותנו. זה מזכיר לי, כן? לא תוהו בראה, להפוך את הקדוש ברוך הוא לשותף. יש בספר של הרב סבתו, אמת מארץ תצמח, אז בהתחלת הספר, הם שני שותפים, פרנקו ופיג'וטו. והם להם כסף וכל זה. יום אחד הם נדברים ביניהם, שאחד מהם ילך לחפש שותף, ואז הלך, לא זוכרים את זה, בסיפור מי הלך. הוא הלך, כן. ואז הוא הלך שם לאיזה במערת צדיק. ואז הוא נכנסה לו מחשבה, מה אני אחפש שותף בשר ודם? הוא אומר, יא רב, אתה תהיה שותף שלנו. ריבונו שלנו. חוזר חזרה לשותף, אומר לו, מצאת שותף? אומר לו, מצאתי. נאמן? אין נאמן ממנו. יש לו ממון? אומר לו, הממון שלו? כללו של דבר, זה מכוון כנגד בשר ודם, והוא מכוון כנגד שמיים. אבל מאותו רגע, התחיל מזלם לעלות. מרוויחים, מרוויחים, וכל פעם שמרוויחים, מחלקים את הרווחים לשלוש, שמים שליש בצד לשותף. והוא אומר לו, תקשיב, מתי יבוא השותף לקחת את הכסף? מה זה? לא ראיתי דבר כזה. שותף שזה ולא בא לקחת את הכסף? אבל לא, מה אכפת לך? אתה רואה שאנחנו מרוויחים, מה אתה זה? הוא יבוא יום אחד. יום אחד הוא לחץ אותו, אמר לו, תקשיב, אני לא נעים לי להגיד לך, השותף שאולי תכעס עליי, והשותף שלנו זה הקדוש ברוך הוא. כעס עליך, חיבק אותו, נשק אותו, הוא לא קודם כל צריך לתת עוד, שניצא מהספק. אז הוסיפו עוד קצת ממון, והלכו וזה, שיפצו בתי כנסת, בית כנסת גדול, ועשו תרומה, והקימו הקדש וכו' וכו'. מה קורה כשאדם מכניס את הקדוש ברוך הוא שלא שותף בעסקים? נכון? אירוע. מה? כן. נדמה לי ש... לא זוכרים לספרו את זה על הרבי או על הרב אליהו, דמויות קרובות שהיה פעם איזה עסקים אחד ש... היה לו איזה עסק גדול והוא בא לקבל ברכה, אבל הוא לא היה שומר שבת. אני חושב שזה על הרב אליהו. אז הרב אמר לו, אני מוכן, אבל בטח שאני שותף איתך בעסק. כבוד הרב יהיה שותף איתי, זה בא, ברור. שותפי עשה איתו, חתם איתו. אומר לו, אני שביעית. שבת זה לא עובד. כל העסק בשבת. אתה אמרת שאני שותף, אני החלק שלי שביעי, אני קובע. סגר לו, תחלנו את השבת. קיבל. והצליח מאוד. זה עסקה טובה מאוד להספוך את הקדוש ברוך הוא לשותף שלנו. אז הוא אומר, זה גם כן פירוש, לא אמרתי לזרע יעקב טוב בקשוני, ועל זה נאמר, לשבת יצרה שיהיה לאדם יישוב הדעת, שבת יצרה, אני השם דובר צדק מגיד משרים, היינו שאף שהשם יתברך חפץ, שיהיה אדם צדיק ונקי בכל עניינים וקיים כל תרג מצוות. אם כל זה נקרא מגיד משערים, היינו בישרות ובנדיבות לב אל האדם, ונותן עצות לאדם שיבוא לכל הדברי תורה בנקל. זה אפשרי בצורה קלה לדאוג לכך שהרכוש שלנו יהיה גם כן ספוג ברצון השם יתברך. איך? תמצור את זה. אתה אומר כזה שבחו, תהפוך אותי לשותף שלך. כן, תהפוך אותי לשותף שלך. בין אם זה על ידי תרומה הראשונה, שאתה עושה בכל חפץ, אתה קודם כל מקדיש אותו לקדוש ברוך הוא, בין אם זה לשים איזה מניה של הקדוש ברוך הוא שם בפנים, ואז אמר, אני איתך, זה בסדר, זה כבר, זה ילך בדרך הישרה. יש כאלה שמים ברכב קופת צדקה, יש כאלה נותנים את הרכב יום בשבוע לאיזה גמח או משהו כזה, כאילו, זה טוב. יפה. אז זה דיבור אחד, מתוק מדבש. הדיבור השני והשלישי עוסקים כן, בכלים קצת, ובהקבלה אלינו, על, על הארון. אתם יודעים שהרבי מאוד חזר בשיחות על כך שצריך לתקן את הצורה של לוחות הברית. שלוחות הברית, לפי כל המקורות בחזל, הן מרובעות. או מרובעות או אפילו קובייה. יש כאלה דעות שהן היו קובייה. שש על שש על שש. נכון? יש דעה בגמרא, במדרש, שהלוחות היו כתובים. 5 על 1 ו-5 על השני. יש דעה שזה היה 10 על לוח 1 ו-10 על לוח שני. כלומר, 5 ו-5, אז זה 10. יש דעה שזה 20, ויש דעה 30, ויש דעה של 40. הדעה של 40 זה בעצם מדברת על קוביה. טק, 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 ככה, ככה. בסדר? אז עכשיו, חלק מהטיעונים של הרבי בשיחה, היא העובדה שאם הלוחות הם עגולים, יוצא שבארון, שקדוש ברוך הוא ציווה על משה לעשות, יש חלל פנוי. כי העיגול הזה, ולא יכול להיות שבמשכן לא יהיה ניצול מרבי של מרחב הזמן והמקום. המשכן והמקדש זה מקומות שבהם הכל במקסימום, לא יכול להיות שיהיה כאן מקום מבוזבז, שסתם לא זה. ולכן ברגע שזה מרובה, זה בדיוק נכנס 100%. בסדר? דוגמה. אז מה שבאתי להגיד זה שהמשכן הוא סוג של איזה ביטוי של שלמות. ולכן מאוד מאוד בולט או אפילו צורם, שהמידות של הארון הן חצויות. המאתיים וחצי אורכו, המאה וחצי רוחבו, והמאה וחצי קומתו. אז זה צורם. למה חצי? אומר מהשילוח, כל מידות הארון היו חצאים. כי לקנות דברי תורה צריך לדע שחסר לו והוא עומד באמצע. כלומר, אם אדם מגיע ללמוד תורה, והוא מגיע סבא. זקן וסבא, מי? את הכל, זה נחמד, קצת ככה לקנות ידע, לקנות, איך פעם היה זה לפני הרבה שנים, איזה יהודי שהיה נכנס לשיעורים שלי, לא פה, בפתח תקווה, מישהו שהוא לא, שנה שלמה, בלי כיפה. אז לא אמרתי לו כלום, אבל דיברתי איתו, אמרתי לו, תגיד, אתה בא ומתמיד את זה, מה? הוא אומר, אני מאוד סקרן אינטלקטואלית, וזה מעניין אותי. עכשיו, הוא בא ויושב וכל זה, אבל ברגע שיש איזה מין, כאילו, זה אוטם שריר הלב כזה, שזה ממקום של סקרנות אינטלקטואלית, זה לא זז. צריך לבוא עם לב פתוח, להגיד, אם יש כאן משהו אמיתי, אני מוכן להשתנות. אני לא לומד את זה, זה לא ספרות. אני לא לומד את זה כסקרנות אינטלקטואלית, כזה משהו כזה שהוא מעניין את זה, ואז זה לא מזיז אותי. אני מגיע חצי. לא, אני מגיע מוכן להשתנות. לא מדיחות לשון הרע. וואלה, זה אמת. זו, אני עכשיו נסה לשנות את הדיבור שלי, וכן על זה הדרך. בסדר? לפני הרבה שנים הייתי, הזדמנתי לאיזה קרובי משפחה, שהבעל שם, הוא היה כזה איש עסקים, וחלק מהעסקים שלו היה הלוואה בשוק האפור. הוא היה מלווה בשוק האפור. מלווה, לא לווה, מלווה. והם התחילו תהליך לתשובה, ובדיוק הוא הגיע, אני הייתי אולי, הוא נכנס הביתה, הוא בדיוק הגיע מהרב שלו. עמום! מה הוא היה עמום? שהרב שלו אמר שריבית זה אסור. הוא אומר, תשמע, הפתעה. לא ידעתי. ריבית אסור? מה? זה הפרנסה וזה עובדים. ריבית. כל ריבית. הוא אומר, הרב אמר לי, זה אבון חמור. נכון? כי כתוב שני איסורים, וזה וזה וזה. באמת, ריבית זה איסור לא הגיוני. הריבית של השוק האפור היא ריבית רצחנית, אבל ריבית רגילה, פריים פלוס, זה הגיוני, נכון, אם הכסף היה אצלי, הייתי משחק איתו ומרוויח, אז עכשיו שהוא אצלך, למה אני צריך להפסיד? אבל התורה אוסרת ריבית. אבל מה שאהבתי, זה שהיהודי המתוק הזה, הוא, אמרתי לו, אז מה עשית? אני, מה זה? במקום קראתי את כל הצ'קים. הוא היה איזה תמימות ספרדית כזאת, הרב אמר, זה עושים, אני לא משחק משחקים. היה לו את כל הצ'קים של הריבית. קרא אותה. מה שצריך. נכון? אז הוא אומר, כל מידות הארון היו חצאים, כי לקנות דברי תורה, צריך לדע שחסר לו והוא עומד באמצע. ובלי דברי תורה אינו שלם. כי אין השם יתברך משפיע דברי תורה, רק למי שמכיר שהוא חסר מהם ונצרח להם להשלים חסרונו. כגודל החיסרון והגעגוע והכיסופים, ככה יהיה גודל התורה שהקדוש ברוך הוא משפיע, ואני מקווה שאתם כבר יודעים שאנחנו לא לומדים תורה, אלא התורה מלמדת אותנו. אנחנו יושבים מול הספר, אבל מה מתוך הדבר הזה ייכנס? מה מתוך הדבר הזה יהיה חלק מאיתנו? זה תלוי כמה התורה תסכים להתגלות בפנינו. השנה מגיע חסר, הוא מגיע בכוונה, הוא מגיע בלב פתוח, הוא מוכן להשתנות. הוא לא לומד את זה סתם אינטלקטואלית, הוא מוכן להשתנות באמת. אז הוא מצליח. הוא חצוי. כן, לכן העמידות הן חצויות. אבל אם רק חומד ומתאבה להם, כמו לחוכמה אחרת, כמו היוונים, אם כן, הרי גם המלאכים חמדו לה, כמו שנדבר בחלק ראשון מסכת שבת. וזה היה תשובת אליהו, זכור לו טוב לאותו תלמיד, בני, לא זוכה האיש לדברי תורה, אלא אם כן מוסר נפשו למיטה עליה לכבוד שמיים. והנה, אי אפשר לומר, זה היה תלמיד שחמד את דברי תורה, אבל לא הצליח להבין. אז אליהו אומר לו, אתה צריך למסור את הנפש. והנה, אי אפשר לומר שלא היה לו כוונה רצויה בזה שאמר, שהוא חומד ומצפה לדברי תורה, שהרי נתגלה לו אליהו זל, ומסתם כשהיה לו גילוי אליהו, היה כוונתו לטובה. רק שאמר שירצה לקבל התורה כמו חוכמה. כלומר, אני רוצה שיהיה לי עוד ידע, זה יפה, נכון? לדעת, להביא פסוקים, לצטט פסוקים, פרקים, כאילו, חוכמת חכמים, יש הרבה חוכמה אנושית, כאילו, לאתר את החיים, אבל אתה לא יוצר שום שינוי. יש, שבוע קראתי מאמר יפה מאוד, ארוך, פורסם, של ביאליק, שנקרא הלכה והגדה. מכיר את המאמר הזה? אוקיי? הלכה והגדה, מאמר ארוך של ביאליק, והוא מתאר, כל הרעיון שם שהוא מתאר את התפיסה שכאילו ההלכה היא מצומצמת וכזאת היא יבשה, והאגדה, הוא כותב את ספר האגדה, יחד עם רביצקי, האגדה ישירה ומגוונת, הוא אומר, זה טעות. זה טעות, אומר, ההלכה זה היישום של האגדה. אתה הופך לאדם אחר, אתה לא רק קורא דברי האגדה ונהנה מזה, אתה נהפך לאדם אחר, ובסוף מה הוא מסיים? הוא אומר, הבו לנו גופי הלכות. כאילו כל ה... תנו לנו מצוות, אנחנו רוצים מצוות, אנחנו רוצים... זה מאמר ארוך, כדאי לקרוא אותו. אז... כן, לקבל את התורה כמו חוכמה. חוכמה. פילוסופי כזה. זה מפתח את השכל ללמוד גמרא, אתה יודע את זה? ישראל, אתה רוצה להיות עורך דין מוצלח? תלמד גמרא, תן לך פלפול, תן לך ככה, איך אני עושים ככה, עושים ככה, וזה נכון. מספרים שזה גוי אחד רוצה ללמוד גמרא. בא לי יהודי, אמרנו, מה, תן לי ללמוד גמרא, אין, אין לך סיכוי, אתה לא... מה אכפת לך, תן לי, מה עזב, אין לך סיכוי. נו, מה אתה זה? הוא אומר, טוב, אני אעשה לך מבחן כניסה, אם אתה מצליח, אתה יכול ללמוד גמרא. אז אומר ככה, שני אנשים נכנסים לערובה, אחד יוצא מיוחך, אחד יוצא נקי. מי מנקה את עצמו? הוא שהוא מלוכלך, הוא מנקה, אתה רואה שאתה לא מבין כלום. הוא שהוא מלוכלך, הוא מסתכל על השני, רואה שהוא נקי, אז הוא חושב שלא צריך לנקות את עצמו. אבל הוא שהוא נקי, מסתכל על זה שהוא מלוכלך, אז הוא מנקה את עצמו. וואי, איזה חכמים אותי, טוב, 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 תן לי עוד הזדמנות. טוב, אני אתן לך עוד הזדמנות. שני אנשים נכנסים לערובה, אחד יוצא נקי, מי מנקה לך? אומר לו, אתה כבר אמרת לי, אומר לו, לא הבנת כלום. ההוא שהוא יצא נקי, הוא רואה את ההוא שהוא מלוכלך, שהוא לא מנקה את עצמו. אז הוא אומר, אם הוא לא מנקה, אז גם אני בסדר. אבל ההוא, שהוא יצא נקי, אז הוא מסתכל. יו, אתם כאלה חכמים. תן לי הזדמנות אחרונה, אחרונה. טוב, תן לך פעם הזדמנות אחרונה. שני אנשים נכנסים לערובה, אחד יצא נקי, אחד יצא מלוכלך, מי מנקה את עצמו. הוא אומר, אתה אמרת לי כבר, ההוא, והפילפול. אומר לו, לא. הוא לא, מה לא? אומר לו, איך יכול להיות? שני אנשים נכנסים לאותה ערובה, אחד יצא נקי, אחד יצא מלוכלך. אז מה, לומדים גמרא בשביל מה? כדי להיות ככה יותר פלפלנים, אלינו, שם ירחם. כן, כן, לא רק הקוריאנים, אני גם שמעתי גם כמה בחורי ישיבות ששואלים אותם, בחורי ישיבות, יש לנו לומדים גמרא. למה אתה לומד גמרא? כי זה דבר השם או כי זה מפתח את השכל? הוא אפילו לא חיכה שנייה, כי זה מפתח את השכל. מה זה? דבר השם שחודר אלינו בגמרא, זה כאילו, אם הדבר השם זה כמו נגיד מערכת כלי אדם של כלי אדם שלנו, אז ענייני האמונה והעיקרים זה מערכת אדם המרכזית, הלב, אבי העורקים, הווריד הכלילי הראשי, המערכת לב ריאה, כל הדברים האלה, בסדר גמור. הגמרא זה הנימים. בסוף אדם אמור להגיע למקומות הכי הכי קטנים ולתת להם חיות. אז הגמרא לוקחת נושא גדול ומפרקת אותו, מפרקת אותו לפרטים הכי הכי קטנים שלו, מכל הזוויות, עד שבסוף אתה מקבל איזה נים קטן עם דם שמביא לך את הדבר השם לפינה הזאת הקטנה בחיים, בהלכה. מה קורה אם בנית סוכה על גבי אילן שישר, כל מיני דברים כאלה. גם שם דבר השם יגיע עד אליך. יש לנו זמן ומרחב להתפשט כמה שרוצים. הגמרא היא רחבה מאוד. אבל התנאי הוא שאדם מגיע מתוך רצון להשתנות. צריך לשים שלט בכניסה לישיבות. זהירות, ישיבה. פה משתנים. נכון? טוב. אגב, זה נכון גם להגיע ככה לחתונה. מחצית השקל, נכון? זה בעצם, זה נקרא סוד שלם וחצי. אני שלם רק שאני חצי. אם אני מרגיש שלם, אני שלם, אני סבבה. יש לי גם את אשתי, אבל אני קודם כל אני שלם. לא טוב. אם אני מרגיש הרגשה אמיתית שאני חצי, בלעדיה אני חצי, זה השלמות האמיתית. זו השלמות האמיתית. ולכן מה כתוב אצל אליעזר עבד אברהם? מה הוא נתן לרבקה? נתן לה צמידים, בקע משקלה. מה זה בקע? חצי. בקע לגולגולת, חצי. כלומר, אליעזר נתן לרבקה את סוד החצי. אם רוצה להתחתן, צריכה להרגיש חצי. גם יצחק חצי. בסדר? אז אם מגיעים לקשר זוגי מתוך תחושה עמוקה של חצי, אז מצליחים להיות איזשהו חיבור. ראיתי שמסבירים בחסידות למה באירוסין, אצל האשכנזים, שוברים צלחת. לשבור צלחת זה לשבור את ההצלחות. כל אחד הגיע מוצלח. כל אחד הגיע מוצלח. זה שלם. קח את ההצלחות שלך, שבור אותם. בסדר? עכשיו אתם חצי. אתה חצי והיא חצי, בואו תתחילו להצליח ביחד. אז הוא אומר כאן, הוא מסתמה כשהיה לו גילוי אליהו, הקמתו טובה וכו', וכן מצינו שאליהו שאל להצייד בני מי לימדך, נכון היה אליהו תפס את זה צייד, בדרך כלל זה דייג, בערבית דייג זה אומרים סייד. אז הוא רואה דייג, דגדגים וכל זה, אבל למדת משהו, לא למדתי כלום. למה? אף אחד לא לימד אותי. הוא אומר, מי לימד לך להיות צייד? חיים לימדו אותך, אז גם תורה. אמר לו, תביא פשטן ותארגי המצולות, היינו שאמר לו אליהו, אם תדע לך שחסר לך דברי תורה כמו לחם, אז תבין יראת השם. אם היינו, נכון, אנשים יש להם יכולת למידה עצמית, ומלמדים את עצמם הרבה מאוד דברים. הרבה מאוד אנשים לימדו את עצמם, שוקעון ונגינה, וכל מיני דברים. רק בדברי תורה אין לי רב שילמד אותי, כי אתה לא מספיק רעב. הרעב, השלמה, הרעב לקבל את דבר השם שישלים לנו את החיים, הוא זה שבעצם הוא המבוא המשמעותי ביותר לקניין תורה. טוב. המנורה, ועשית מנורת זהב טהור, גביעיה, כפתוריה ופרחיה ממנה היו, גביעיה הוא נגד אברהם אבינו, שהיה הראשון שפרסם את השם יתברך בעולם. אברהם אבינו הניף את הגביע הראשון, כן? אז הגביע זה הכי בולט. אברהם הוא הראשון! המנורה. כתוב שהמנורה היא עדות, ששכינה שורה בישראל, ויש לה שבע קנים, שבעה קנים, וזה כאילו כנגד שבע עמידות וכו', והיא גם כוללת בתוכה את האבות. אז הגביע זה כנגד אברהם אבינו, שהוא היה הראשון שפרסם את השם יתברך בעולם. בתיקון הכלי, קבלה לקבל תמיד השפעה מהשם יתברך. הגביע כל הזמן מוכן לקבל את ההשפעה, את השמן. אז זה אברהם. כפתוריה הוא נגד יצחק אבינו. כי הכפתור מורה על בליטה מפורשת. כן? זה משהו בולט. כעניין, כך שמע משה מפי הגבורה שהוא דבר בולט ומפורש, ומידת יצחק היה להסתלק מן הספק. רק כשראה רטון השם יתברך מפורש, אז נכנס לדבר הזה ועשה זאת. כפתור זה כנגד יצחק. יצחק אומר, רק אם זה, אני לא נכנס לספקות, זה צריך להיות גלט. ופרחיה הוא כנגד יעקב אבינו, כי הוא לא היה לו בליטה מפורשת בשום דבר, יען שהיה נכנס משלם מאברהם ויצחק, ולכן בכל רגע ובכל מקום שפנה עצמו, הייתה לו יראה מיצחק, קליטה בזוהר הקדוש, והנורד היעקב, זה דחילו אלה באתר דה בשלימות השכיח, וזה נקרא פרח, דבר דק מאוד. כלומר, יעקב אבינו מצד אחד הוא מאוד מאוד פעיל, כמו אברהם, ולוקח סיכונים, והולך על כל הקופה, וזה. מצד שני, יש בו יראה מאוד גדולה כמו יצחק. זה אירוע מאוד... אברהם הולך על בטוח. אברהם אומר, אני לוקח סיכונים. כן, התיק ההשקעה של אברהם אבינו בבית ההשקעות שלו היה סיכון גבוה. אני צריך להיות ראשון, אני חלוץ. טוב, זה אברהם. יצחק הפוך, יצחק אומר, מה שלא מפורש, אני לא... אז גם, הוא גם באזור... גם אברהם בסוג של אזור בטוח, וגם יצחק בסוג של אזור. אברהם באזור בטוח, אבל זה העניין שלי, אני צריך לקחת סיכונים, אני צריך לפרוץ דרך לאחרים, שאלה מחירים, אבל זה מה ש... יצחק גם אומר, אני, יש לי זה... אבל יעקב, מצד אחד הוא מאוד פעיל כמו אברהם אבינו, זאת שני, יש לו יראה. אז לכן זה משהו מאוד מאוד דק, מאוד עדין, להיות כאילו להחזיק גם וגם. הפרחים האלו של המנורה, זה להחזיק גם את הפעילות האקטיבית, וגם את היראה ואת הזה, זה ככה משהו מאוד מאוד עדין. אז זה מה שהוא אומר כאן על המנורה. אז דיבורים חזקים מאוד, גם על ההשפעה על הרכוש, גם על קניין תורה, וגם על העבוד קצת. שנזכה. שבת שלום רבותיי.